אנחנו נתחיל שוב בתזיין עמוד א', תני רבי חייא. יש לכם ראיתה של רבי חייא. עדשים שבשולי הקדרה סומך עליהן משום מרובי תבשילין. אומר לנו רש"י, מה זה סומך עליהם? מערב יום טוב, לשם ערו. ולא אמרין אני לא חשיבי ובת להם. עכשיו אנחנו צריכים להגדיר, הוא צריך לעשות פעולה או לא צריך לעשות פעולה? מה אנחנו רואים פה? הוא צריך מחשבה. אתם זוכרים, הגדרנו שני שיטות בראשונים, כל עניין של עירובי תבשילין. שיטת רש"י, התחלת בישול. שיטת רמב"ם, טו, שזה פעולה. זאת אומרת, אני רוצה שהוא לא סתם יעשה, נכון? כמו עירוב תחומין. חז"ל רצו שתעשה מה, לא כמו עירוב תחומין, כמו עירוב חצרות, נכון? אז ברש"י פה אנחנו מתחילים לראות כיוון קצת אחר. זה לא התחלת בישול שלי, נכון? בגלל זה הרב פיינשטיין אמר, אני יכול לפתוח טונה ולומר, הטונה הזה, זה העירוב שלי. לקחת, איך קוראים זה, מחיית תפוחים, מבשלים את התפוחים, זה העירוב תבשילין שלי. אני לא התחלתי לבשל את זה, קניתי את זה מבושל, לפני שנתיים בישלו את זה, אבל זה מבושל, כן? סומך עליהם. אני לא בישלתי את זה בשביל זה, זה שאריות של הצ'ונט משבת. סומך עליהם. רש"י אומר לנו, סומך עליהם, בן אדם יכול לקחת מה שבשולי הקטרה שנשארו בלא מתכוון, זה שאריות שונט. זאת אומרת, גם אם ההגדרה יש היגיון הלכתי, התחלת את הבישול וזה המשך הבישול.
לא, ויכול להיות שזה צ'ונט שהוא בישל, לא שמישהו
אחרי משלו. בסדר, נראה בהמשך. אבל אנחנו מתחילים לראות כיוון ברש"י של סומך עליהם, שאוקיי, זה נכנס לגדר של תקנת חז"ל. זאת אומרת, גם אם עד עכשיו דיברנו על ההיגיון של תקנת חז"ל, שזה המשך הבישול, עכשיו אנחנו רואים שהיישום, ברגע שהתקנה קיימת, לפעמים זה נכנס לאיזשהו קריטריון מסוים, תבשיל, תבשיל, בסדר, גם אם אתה לא בישלת, גם אם לא בישלת לשם שבת, לשם יום טוב, זה בסדר. הלאה. אז הדין הראשון שראינו, זה גם כשלא כיוונת בבישול לשם תבשיל, לשם עירובי תבשילין, זה מספיק. ואני מילי דידבוק זית. עכשיו אנחנו רואים הגדרת שיעור. אמר ויצר גריד רב יהודה, שמנונית שהגבי הסכין גורר וסומך עליו משום עירובי תבשילין. שמתם לב למילה גוררו? למה גוררו?
כי סכין...
לא יודע איך
לא מוצאים שם.
מה? מה הבעיה אם השמנונית היא לא קבוצה יחד? יש לי סתם שמנונית על הסכין? מה אני גורר? כשאני גורר אז אני מקבץ את כל השמנונית למקום אחד. ואם לא הייתי גוררו אז מה? למה אני צריך את הגוררו? אז מה? למה שזה לא יהיה עירובי תבשילין בלי גוררו? אבל יש לי את הכמות, בין אם זה במקום אחד או לא, יש לי את הכמות. למה אני צריך לגרור את זה? אז זה מפוזר על הסכין, אז למה אני צריך לגרור את זה? רש"י אומר לי גם כן, גוררו מערב יום טוב, וסומך עליו משום עירובי תבשילין. אז קודם כל אני רוצה שתשימו לב למילה כזו, שזה יפריע לכם. ועכשיו, בלי לפתוח ראשונים, אנחנו יכולים לחשוב על שני כיוונים. כיוון אחד, אני צריך לעשות פעולה. זה מה שהסתפקתי אז, האם לדייק במילים של הרב פיינשטיין, שהוא אמר לפתוח את המיכל טונה. ואם לא פתחתי ואני משאיר את הטונה סגורה, אז זה לא טוב? אם לא פתחתי את המחיית תפוחים, זה לא טוב? אני צריך לעשות פעולה? האם זה הדין של גוררו? או האם הדין הוא שרש"י אמר לי שמה שבשולי הקדרה לא בטל? ומה עם מה שמפוזר על הסכין, שמנונית שאני סתם ככה הייתי מנקה וזורק לפח? זה אולי כן בטל, אולי בגלל זה אני צריך את הגורו. נכון, אבל שם יש לי משהו יותר, זה לא כמו שמנונית, זה קצת פחות סביר שזה יהיה בטל. אז אני אומר, וגם יכול להיות שהם חולקים. אני רק אומר, ברגע ששמתם לב למילה, אז אתם כבר יכולים לעלות, רגע, האם הכיוון הוא כזה או כזה? האם הוא חולק על השיטה הקודמת והוא אומר שיש מציאות שזה כן בטל, או הוא חולק על המציאות הקודמת והוא אומר צריך לעשות פעולה, או שהוא מדבר על מציאות אחרת ובעצם הם לא חלוקים ובמציאות הזו יש יותר עיון שזה יהיה בטל. תפתחו ראשונים, תתחילו לראות שיטות בין הראשונים. אבל קודם כל צריך לשים לב שיש עוד מילה פה, את הגוררו הזה.
איך את כותבת
את זה? שם את זה, כן, סומך עליה, כמו שהוא דיבר על מה שבשולי הקדרה. סומך עליהם. למה אני צריך את ה...
אבל כמה זה אכיל?
מה?
כמה השמנוית הזאת אכילה
בזה? היא אכילה, אם היא לא הייתה אכילה, לא הייתי יכול לסמוך עליה. הלאה. אמר רב אסי, אמר רב, דגים קטנים מלוכים, אין בהם שום בישולי אקום. איך רשי יסביר? אין בהם שום בישולי אקום, למה? כי זה נאכל חי. יש ראשונים שחולקים, וגם להלכה זה מוזכר, שהשאלה היא אם אני אומר מליח כרותח. זאת אומרת, כללית אני אומר מליח כרותח. מה קורה אם הגוי מלח את הדגים? האם מליחתו עושה את זה בישולי אקום? זאת אומרת, פשט לגמרי אחרת בסוגיה. כן? תראו את הרבנו חננאל ואמרינן, דגים קטנים מלוכים אין בהם שום בשולי נוחים, יש לכם? כלומר, כותב היד מלאכי בשיטת הריף, שתמיד כשיש לי את המילה כלומר, זאת אומרת, היו לי שני שיטות בין הראשונים איך להבין את זה, והוא נוקט כאחד מהם. כלומר, זה הגדרה. אני בא להסביר לך שזה בא לומר ככה, ולא כראשונים אחרים. היה פה פשט אחר שאחרים אמרו אחרת. תמיתי, כל כלומר ברשי, כל כלומר בראשונים. יש ספר שהוציא הרב איסבלום, שיחיה רב היום בארצות הברית, על כל כלומר ברשי בכל השס. להסביר איזה מחלוקת ראשונים יש, ואיך רשי מכריע. הרב איסבלום הוציא, הוא היה תלמיד בקרם ביבנה, הוציא ספר על כל הכלומר בכל הרשי בכל השס. הלאה. אז כלומר, מליחתם היא בישולם, ואנוכי לא בישל כלום, כי כבר מושלים מהם. הוא אומר, מה זאת אומרת? אין בהם שום בישולי אקום. זה שזה כבר נמלח, זה נחשב שזה כבר מבושל. יש לו כלל. אז הוא לומד שהפשט פה זה עבר מליחה על ידי יהודי, וכשהגוי עכשיו יבשל את זה, אז זה כבר לא עושה את זה בישולי אקום. ככה הוא לומד. שאלה טובה, לא ראינו את זה בטור? בסדר, יש בזה קצת חילוקים. חילוקים ומחלוקות, גם וגם. אז חזרה לענייננו. אמר רב יוסף, נמצא נוחי, סומך עליהן משום ערבי תבשילין. אז פה יש לנו מחלוקת גדולה בין הראשונים. למה צריך את הצליעה של גוי? קודם כל אתה רואה, לא אתה בישלת, מי בישל את זה הגוי? דבר שני, למה אני צריך את זה? האם זה בא לומר לי שאני לא אומר כבוש כמבושל ומליח כרותח ביחס לעובי תבשילים?
גם
יש
גם דגים קטנים, שאין בהם בעיה כזאת.
לא הבנתי.
הם רואים בלי הצליעה הם רואים. ואם הוא
צולה
אותם, אז גם כן. ככה זה היה
פשט. אז אתה אומר לי, אם בישלתי משהו שלא צריך בישול, זה עדיין טוב לעובי תבשילים. זאת אומרת... אני שואל אותך, אני אקח תפוח, הוא היה אכיל חי, אני מבשל אותו ועושה תפוח מבושל, עכשיו הוא נחשב, הוא טוב לעירובי תבשילין או לא? לפי דבריך, אני מסכים עם ההבנה שלך ברשי, שככה יוצא, שגם אם בישלת משהו שהיה ראוי לאכילה חי, למרות שלגבי בישולי נוחי זה לא נחשב בישול, לגבי עירובי תבשילין זה כן נחשב בישול, מסכים? בסדר, אבל ניקח את זה שלב הלאה. מה יצא לנו מפה? שמה שלא נחשב בישול לגבי בישולי נוחי, כן נחשב בישול לגבי עירובי תבשילין, נכון? תראה לו. רשי אין בהם משום בישולי נוחי. ועד שנאכל כמו שהוא חי, לא גזרו. בסדר? אבל יש ראשונים שרוצים לדייק מפה שדווקא הצליעה היא זו שמאפשרת לזה לחשב לצורך עירובי תבשילין, אבל אני לא אומר מליח כרותח וכבוש כמבושל, ואנחנו לכתחילה חוששים להם, אבל מעיקר הדין אנחנו בעצם לא נוקטים כמוהם. השולחן ערוך מביא, מאחר וישנו בברייתא בעמוד ב', תראו תשמה, נעבור לעמוד ב' רגע בנקודתיים. תבשיל זה צלי ואפילו כבוש ואפילו שלוק ומבושל, כתוב כבוש. אז אם אני רוצה לפתוח חמוצים ולומר החמוצים או ההרינג הזה הוא העירוב תבשילין שלי, אני יכול לסמוך על כבוש, המליח כרותח. מליח כרותח אולי לא, כי זה יותר מפורש שלו, אבל זה גם אולי נדון בזה בהמשך. מלפון חמוץ הוא כבוש. הוא כבוש, הוא כבוש בחומץ. שאלה נכונה. שאלה נכונה. אתה צודק. חכה, נגיע לזה. אתה צודק. בפשטות אפשר לומר שכבוש זה במשקה חריף. ומלוח יכול להיות עם מלח ישיר. זאת אומרת, אתה מולח את הבשר, אתה מולח את הדגים. אתה לא כובש אותם. בוא נבדוק אם אני צודק בזה, רק שנייה. הלאה, אז אלה שני נקודות בסוגיה הזו. קודם כל, אם שמים לב לדיוק, אז אתה כבר מחפש בראשונים לראות, רגע, מה הולך פה. היה צריך לדגדג לכם טיפה שכל המהלך שרשי בדגים קטנים מלוכים זה לא כל כך נראה במילים. רשי פה קצת תוחק במילים. בסדר, הלאה. יש פה תוספות למעלה, אמר רבי אבא, אתם ראיתם אותו, ג' דינים יש בהלכות עירוב, ערבי תחומים צריכים שתי סעודות לכל אחד ואחד. זה תוספות חשוב כי הוא מוזכר להלכה, זאת אומרת, תוספות בעצם מסכם את הלכות עירוב, את שלושה סוגי עירוב. הוא אומר ככה, עירובי תחומים צריכים שתי סעודות לכל אחד ואחד, ואחי מסיק בידי בעירובין. עירובי חצרות צריכים כגוגרת לכל אחד ואחד, ואחי מסיק בידי בעירובין, עד שיהיה בית סעודות. אם יש המזון בית סעודות, מעבר לזה אתה לא צריך כבר כזית לכל אחד ואחד. ואפילו מה יכולים לסמוך עליו, קרובי תבשילין, בין אחד בין למאה, לא צריך אלא כזית לכל מין ומין. אבל תוספות כן נוקט, כמו בנותם לכל מין ומין, לבישול, לאפייה. אני צריך שני כזיתים.
מה זה, איזה כמות הוא מחלק את זה לכל דבר? שתי
סעודות בעירובי תחומין? הוא אומר, בעירובי תחומין שתי סעודות לכל אחד ואחד, עירובי חצרות גרוגרת לכל אחד ואחד, נכון? כן.
מה זה גרוגרת?
גרוגרת? מה? לא, גוגרת, כן. כן. הלאה.
רגע, זה אומר שיש מזון לשתי סעודות, כולם יכולים לסמוך על המזון?
כן.
בסוף, מה שאומר?
כן, זה לרובי חצרות. ברגע שיש שתי סעודות, גם יש לך אלף איש. זה מספיק. הלאה? אתם איתי? תנא נחלו שעבד לא יבשל עליו בתחילה. שיער ממנו כלשהו שמח לב לשבת, מי כלשהו? עכשיו אתם יודעים כלל, כל פעם שיש לכם בשס כלשהו זה צריך הגדרה. כלשהו זה לא כפשוטו. בסדר? כתוב שאישה אפילו מוצאת טיפת דם כחרדל, יושבת עליה שבעה נקיים. מיד הראשונים הרים, ואפילו יותר קטן מכחרדל. חרדל זה לא אומר שפחות מזה לא מעניין אותי. טיפה הכי קטנה שאני אומר. אני אומר שיש שיעורים שאני אומר כלשהו זה לא כלשהו, זה הגדרה, זה יכול להיות כזית, זה יכול להיות משחר, ויש שיעורים שאני אומר כחרדל וזה לא כחרדל, אפילו פחות מזה.
זאת אומרת... יש חרדל.
כן.
תבשיל
זה סליבה ולכבור שלו כמושל וכולי עשי סלין שנתן לב חמין מהר ויום טוב תחילתו וסופו אין לו שיעור. מה אליו אין לו שיעור כלל? לא, אין לו שיעור למעלה ויש לו שיעור למטה. עדיין צריך כזית, הגמרה עומדת בשלה. אמר רבו נעם הרב, אתה רוצה שאני אענה לך? וזה ייקחנו עד סוף הלימוד. אני מוכן לענות לך כי זה מהלך מאוד חשוב. בסדר. בסדר. אנחנו בסוגיה הזו ובכל הסוגיות אנחנו צריכים כמה יסודות עכשיו. יסוד א', כשהגמרא שואלת שאלה, הגמרא שואלת שאלה חזקה. כשהגמרא נותנת תשובה, התשובה היא חלשה. מה זאת אומרת? אנחנו בגמרא בונים מבנה לוגי. במבנה לוגי כל תשובה היא בסך הכל דיחוי. זאת אומרת, אתה רוצה להוכיח ככה, מי אמר אולי ככה? אתה מבין שאתה לא צריך להיות מדי גיבור כדי לומר מי אמר. אתה רק צריך לעשות איזושהי פרצה. אז כשהגמרא שואלת שאלה, הגמרא בעצם נוקטת עמדה בשאלות שלה. הגמרא רוצה לומר, אני רוצה לומר ככה, אתה מאפשר לי? אז הגמרא באה ועונה, לא, אני יכול לומר ככה. כן? זאת אומרת, התשובות של הגמרא באופן סדיר הן שינויי דחיקי. הן תשובות ברוב השעס, הן תשובות של דוחה. אני יכול לומר כך, אני יכול לומר כך, אני יכול לומר כך, עוד לא הוכחת, עוד לא שמת אותי בפינה. מתי זה לא ככה? כשהגמרא אומרת, די קנמי, התשובה שנתתי אפילו מדויקת, היא לא סתם תשובה. או כשהגמרא אומרת, החינמי מסתברא, התשובה שנתתי היא לא סתם תשובה, היא לא סתם דיחוי, זה אפילו מסתבר. זאת אומרת, כשלא אמרתי החינמי מסתברא, אמרתי משהו שהוא לא בהכרח כל כך מסתבר. יכול להיות שאני אעמוד איתו במסקנה, אבל יכול להיות שלא. ותשימו לב שפה בסוגיה הגמרא באופן שיטתי דוחקת ואומרת, הרי אמרת לי כלשהו, כן, זה לא כלשהו כמו שחשבת, אני יכול לומר שזה כלשהו כזית, אבל יש לי עוד ברייתא שכתוב אין בו שיעור. אז זה לא אומר אין לו שיעור, אין לו שיעור למעלה ויש לו שיעור למטה. תשובות לא חזקות, תשובות שהן שינוי דחיקי. אז יש ראשונים שיאמרו, אבל זה המסקנת הסוגיה. יש ראשונים שיאמרו, כמו הרבינו עובדיה בר תנורא, זה שינוי דחיקי, זה לא תירוצים שהגמרא עומדת מאחוריהם. הגמרא סך הכל אומרת, לא הוכחת לי אחרת. עכשיו, מה המסקנה שלי? יש מקום לדון. אז זה יסוד שהראש כותב. השלה הקדוש בהתחלת תורה שבעל פה, מצטט, כלל גדול לימדנו הראש זל. זה ראש בסוכה כמדומני, פרק ג', שהראש אומר שבאופן סדיר השאלות של הגמרא הן חזקות, והתשובות, הגמרא אומרת, אני...
כלשהו
מתאמנו
דווקא,
כלשהו
יכלו
להגיד כזי. זו שאלה נכונה.
כי יש
שתי לשון,
כזי,
כאילו,
לתארות את המידות. כזי,
כזה, כאילו, יש מי שתי לשון. נכון. זה למה שהפשט פשוט הוא כזה. יותר מזה. אתם קראתם את המכתב שלי שבת שעברה? לא קראתם. בסדר, אז שם אני סיכמתי שיעור. מה לא קיבלת ממני?
שלחתי
לך אמילי. מה שלחת לי? תזכיר לי עוד רגע. אחד מהדברים שדיברנו עליהם בליל שבועות זה תשובת הבח סימן עין. איפה שהבח, הבח על הטור, כתב גם ספר תשובות. והבח כותב שדרכו של הרמב״ם, ואני מוסיף בעקבותיו הלך רבינו עובדיה בר תנורא, ללכת עם הפשט הפשוט של המשנה. זאת אומרת, הגמרא לפעמים אומרת, אפשר לומר כך, אפשר לומר כך, זה הכל שינוי דחיקי. מה הגמרא בעצם אומרת? אני יכול לדחוק כך, אני יכול לדחוק כך. הרמב״ם חוזר ואומר, אבל אני הולך עם הפשט הפשוט של המשנה.
עכשיו
את זה צריך לפתח יותר, זה למה שעברתי איזה שיעור שעה, אני אומר לכם על רגל אחת. אתם רוצים? זה המהלך הבא, תזכירו לי, נשב על זה בזאת שם שבוע הבא. או מחר, אם אתם רוצים, תקחו 20 דקות, נדבר על זה מחר. אתם רוצים מחר? מחר.